שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק שני. אינו חייב להפריש מעשר מן התורה, אלא הגומר פירותיו לאוכלן לעצמו. אבל הגומרן למוכרן פטור מן התורה וחייב מדבריהם, שנאמר עשר תעשר ואכלת. אינו חייב אלא הגומר תבואתו לאוכלה. אדם שגדלה לו תבואה בשדהו והוא מבקש לאוכלה, חייב להפריש תרומות ומעשרות מן התורה. אבל אם הוא מחליט למכור את זה בשוק, פטור מן התורה וחייב מדבריהם. אם הוא חשב וגמר בדעתו לאוכלם, אפילו שאחר כך ימכור, חייב מהתורה. אם הוא גמר בדעתו למכור לשוק, אפילו שאחר כך יוכל, חייב מדרבנן. הדין הזה שווה בתרומות ובמעשרות. אין הבדל בין למכור או לתת במתנה, כל שאינו לאכילה חייב רק מדרבנן. ואסור למכור את זה עד שהוא יעשר. וכן הלוקח פטור מן התורה, שנאמר תבואת זרעך, וחייב מדבריהם. במה דברים אמורים? בשל לקחן אחר שנגמרה מלאכתן ביד מוכר. אבל אם נגמרה מלאכתן ביד לוקח, חייב לעשר מן התורה. כמו שאמרנו, שמי שקוצר את תבואתו על מנת למוכרה, פטור מן התורה וחייב מדרבנן, כך ההפך. אדם שקונה פטור מן התורה, שנאמר תבואת זרעך מן התורה רק על מה שגדל בשדה שלך, אבל מה שקנית פטור מן התורה וחייב רק מדרבנן. אבל אם הוא לקח את זה קודם מרוח, אנחנו בהמשך נלמד מה זה מרוח, העיקרון הוא גמר המלאכה, והוא מריח את זה, אז הוא חייב לעשר מן התורה. הדין הזה חשוב מאוד, כיוון שאין מפרישים מן החיוב על הפטור. כלומר, אם גדלו לו זיתים או ענבים בתוך שדהו, הוא לא יכול להפריש מהם על זיתים וענבים שהוא לוקח מהשוק, ולהפך, הוא לא יכול להפריש מזיתים וענבים שהוא לוקח מהשוק על זיתים וענבים שבתוך ביתו, כי אלה חיובם מדרבנן ואלה חיובם מן התורה. פירות שאינן ראויים לאכילה בקוטנן, כגון הבוסר וכיוצא בו, אינם חייבים במעשרות עד שיגדילו ויעשו אוכל, שנאמר מזרע הארץ, מפרי הארץ. פירות קטנים שלא יכולים לאכל כשהם קטנים, מפני שהם בוסר, הפרי לא נגמר, הם לא ראויים. וכיוון שהם לא ראויים, אינם חייבים במעשרות עד שיגדילו ויעשו אוכל. וכן התבואה והקטניות, דעת הרמב״ם שקטניות חייבים במעשרות מן התורה, הם כלולים בכלל תבואה. אז התבואה והקטניות, אם הם קטנים, פטורים, שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, עד שתעשר תבואה, וזוהי עונת המעשרות. וקודם שתגיע התבואה והפירות לעונה זו, מותר לאכול מהם כל מה שירצה ובכל דרך שירצה. לכן התנאי הראשון לחיוב תרומות ומעשרות הוא שהגיעו לעונת המעשרות. זהו המושג הראשון. כל עוד זה לא הגיע לעונת המעשרות, אפשר לאכול את זה בכל דרך, גם להכניס הביתה וגם למרח את זה, זה לא משנה. כיוון שלא נגמרה מלאכתן, כיוון שלא הגיעו לעונת המעשרות, רשאי לאכול את זה. אז התנאי הראשון לחיוב תרומות ומעשרות, שיגיעו לעונת המעשרות. בהמשך נלמד בפירוט מהי עונת המעשרות, אבל באופן עקרוני כשהם קצת ראויים. פירות שהם ראויים לאכילה בקוטנן, כגון הקישואים והמלפפונות, שאין מניחים אותם אלא כדי להוסיף לגופן, אבל ראויים הם מתחילה לאכילה, הרי אלו חייבים במעשר בקוטנן, שבתחילת יציאתם באו לעונת המעשרות. אם יש פירות שגם כשהם קטנים הם בשלים, אלא שמניחים אותם בשביל הגודל, כדי שיהיו פירות יותר גדולים. כבר כשהם קטנים הם חייבים, למרות שדרך בני אדם לקטוף אותם כשהם גדולים, זה רק מפני שהם רוצים אותם יותר גדולים. אבל מבחינת הבשלות שלהם, כבר כשהם קטנים הם בשלים, ודאי שהם חייבים במעשרות. איזו היא עונת המעשרות? עכשיו נדון מה ההגדרה של עונת המעשרות. משיגיעו הפירות להיזרע ולצמוח. לומדים מהפסוק, אסר תאסר את כל תבואת זרעיך, דבר שאם זרעים אותו, הוא יוכל לצמוח. זאת ההגדרה ההלכתית. בהמשך נראה איך מתרגמים את זה בכל פרי ופרי. הכל לפי משהו הפרי. כיצד? התאנים משיעשו רכים כדי שיהיו ראויים לאכילה, אחר 24 שעות משעת אסיפתם. אם תאנים, אפילו שהם קצת קשות, אבל בתוך 24 שעות משעת אסיפתם הן יהיו רכות וראויות לאכילה, הם הגיעו לעונת המעשרות, ואנחנו יודעים שאם הם יזהרו הם יצמיחו. והענבים והבאושים, והן הענבים הדקים, המדבריות, משראה החרצן שלהם מבחוץ. הם נעשים שקופים כשנכנס לתוכם מים, ורואים את החרצנים מבחוץ, זאת היא עונת המעשרות. הרימונים, משימס הפרד שלהם בין האצבעות ויצא ממנו מים. אם לוקחים גרעינים של הרימון, זה נקרא פרד של הרימון, משפשפים אותו בין שתי אצבעות ויוצא ממנו מים, זה כבר עונת המעשרות. התמרים, משיתפחו כשאור. התמרים, משיתפחו, וכך כותב הרמב״ם במקומות אחרים, דרך התמרים כשהתחילו לגדול קצת תופחים ומתנפחים כמו לחם שמחמיץ. ויש מפרשים שיפתחו כשאור, הכוונה שיהיו בו סדקים, דקים כמו שיש בשאור כשהוא מחמיץ. הפרסקין, החוקרים אומרים שזה מה שקוראים היום פיסטוקים, מי שיטילו גידים אדומים, יהיו עליהם חוטים אדומים. האגוזים, מי שיתפרש האוכל מן הקליפה החיצונה, כאשר אפשר להפריד בין האוכל לבין הקליפה החיצונה. השקדים המתוקים עד שתתפרש קליפתם החיצונה, תיפול הקליפה החיצונית הקשה. אבל המרים פטורים לעולם. ושאר כל בעלי קליפות, כגון האצטרובלים והלוט והבוטנים, מי שעשו קליפה התחתונה הסמוכה לאוכל. אצטרובלים הוא פרי שגדל על הארזים, הלוט, הבוטנים, יש אומרים שהבוטנים הם הפיסטוקים שאמרנו קודם, יש בזה דעות שונות, ברור שזה לא הבוטנים של ימינו, הם כנראה סוג של פיסטוקים, בגמרא קוראים להם הפיסטוקים. בערבית קוראים לזה פוסטוק. זה מה שנקרא היום פיסטוקים. מה שאמרנו קודם, פרסקים, יש דעות שונות מה זה הפרסקים. בכל אופן, הפירות האלה כפי שמזהים אותם, ההגדרה שלהם כפי שאומר הרמב״ם. הזיתים, משיעשו שמן אחד מתשעה ממה שהם ראויים לעשות שיגמרו, וזהו שליש שלהם. בדרך כלל פירות כשהגיעו לשליש גידולם אפשר לזרוע אותם ולהצמיח והם חייבים במעשרות. המקבילה בזיתים לשליש הוא אחד מתשעה שמן ממה שרואים לעשות שיגמרו. שני השיעורים האלה הם שווים. או שליש מגידול הזיתים או תשעית מכמות השמן שתצא מהם. התפוחים והאתרוגים מי שהתעגלו מפני שהם רואים לאכילה כשהם קטנים. האוג והתותים מי שיעדימו וכל האדומים כל שדרכם לאדים מי שיעדימו החרובים מי שיעשו נקודות נקודות שחורות וכן כל שדרכם להשחים מי שינקדו האגסים והקרוסטמלים והפרישים והעוזרדין הקרוסטמלים זה מיני אגסים קטנים הפרישים הם החבושים העוזרדין זה פרי לבן קטן כל אלה משיעשו קרחות קרחות לבנות, וכן כל שדרכן להלבין משיקרחו קרחות. התבואה משתביא שליש, כשהיא תגיע לשליש גדולה. הטלטן משיהיה זרעה ראוי לצמיחה אם נזרע. כלומר, כאן לא קבעו לו שיעור, אלא צריכים לבדוק בזמן שאם זורעים אותו, הוא יכול להצמיח. יש בירושלמי סימן שנותנים את הגרעינים לתוך ספל מים, אם הגרגיר שקע רובו במים, הוא ראוי לזריעה וחייב. ובירק, הקישואים והדלויים והבטיחים והמלפפונות וכל כיוצא בהם חייבים בקוטנן, כמו שבארנו, כי בעצם הם בשלים כבר כשהם קטנים ומניחים אותם רק כשהם יגדלו בשביל גודל הגוף. ושאר הירק שאינו ראוי לאכילה עד שיגדיל, אינו חייב עד שיהיה ראוי לאכילה. אשכול שהגיע בו אפילו יחידי, כלומר, אם אפילו גרגיר יחידי מהאשכול כבר הגיע לעונת המעשרות, כולו חיבור למעשרות, כאילו הגיע כולו. ולא אותו האשכול בלבד, אלא כל הרוח שיש בה, אותו הגפן שיש בה אשכול. אנחנו מניחים שאם הגרגיר הזה מוכן, כבר כל הרוח הזאת חייבת במעשרות. וכן רימון, שהגיע בה אפילו פרידה אחת לשיעור שהיא מוציאה מים בין אצבעותיו, כולה חיבור. כל הרימון הוא חיבור, למרות שיש בהם גרגירים אחרים שעוד לא הגיעו לעונה הזו. לא ימכור אדם פירותיו. מי שבאו לעונת המעשרות, למי שאינו נאמן על המעשרות, כי על ידי זה הוא מכשיל אותו, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם ביקרו, נוטל את הבקורות, הוא מותר למכור את השאר, שעדיין לא הגיעו לעונת המעשרות. כיוון שיש חלק שהגיעו לעונת המעשרות וחלק לא הגיעו, את החלק שהגיעו אסור למכור, ואת החלק שלא הגיע לעונת המעשרות יכול למכור. ויש לשאול, הרי אמרנו קודם שעם גרגיר אחד, הגיע כל האשכול, ואפילו כל הרוח שאותם אשכולות כבר חייבת. ולמה פה חלק כן וחלק לא? כנראה שזה תלוי בסוג הגידולים. באשכול וברימון אמרנו שכל האשכול או כל הרימון, אבל בפירות וירקות אחרים, אלה שביקרו, ביקרו, ואלה שלא ביקרו, לא ביקרו. לא, וכן לא ימכור אדם את גפתו. ואת זגב, גפתו הוא פסולת הזיתים. זגב הם פסולת קליפות הענבים אחרי הדריכה והסחיטה שלהם. למי שאינו נאמן על המעשרות להוציא מהם משקים, כי זה נקרא שכבר הם הגיעו לעונת המעשרות, שהמשקים היוצאים מהם חייבים במעשר, אז הוא לא יכול למכור את זה למי שאינו נאמן, פשוט שהוא מכשיל אותו. ולא יתבנו ללקט ממנו תבואה למי שאינו נאמן, שהתבואה שתלקט מן התבן חייבת במעשר. נדגיש, דווקא במעשר ולא בתרומה, כי התורם בדעתו גם על מה שבתוך התבן, אבל במעשר היא חייבת ולכן הוא לא יכול למכור את זה למי שאינו נאמן, משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. שמרי יין שנתן עליהם מים וסיננם. יש לדעת ששמרי יין חייבים במעשר. ולכן, אם הוא נתן עליהם מים וסינן אותם כדי להוציא מהם יין, היין בעצם יהיה חייב במעשר. אם הוא יאכל את השמרים עצמם, אין בהם דרך אכילה ולא יהיה חייב במעשר. אבל אם הוא מוציא מהם יין, חייב במעשר. איך נדע שאם שפכת מים וסיננת נקרא שיצא יין? אם נתן שלושה, הוא מצא ארבעה, מוציא מעשר על זה היתר ממקום אחר. כלומר, כמות של שלוש מידות מים, והנה יוצאים ארבעה, סימן שמידה אחת מתוך ארבעה היא יין, אז כיוון שמידה אחת הרבע יצא מהשמרים, הרבע הוא חשוב ולא בטיל במים ויש לו שם יין, וחייב לעשר, אבל לא יכול לעשר מתוכו, צריך לעשר ממקום אחר. לא על כל הארבעה כמובן, כי שלוש מידות זה מים, אבל על המידת היד. ואינו מפריש עליו תרומה, זה דין במעשר ולא בתרומה. מדוע? שהתורם בתחילה בליבו על הכל, מי שתרם מן היין, בדעתו גם על השמרים. כיוון שהתרומה חיטה אחת פותרת את הכל, אין לה מידה. אז היה שהוא יפריש, הוא יפריש על הכל, כמו שבארנו בתרומה. בלכות תרומות, פרק ד'. מצא פחות בארבעה, אף על פי שמצא יותר על מידתו, שם כוס אחת ומצא יותר על ארבעה, אף על פי שיש בהם טעם יין, פתור. למה? כיוון שיש פחות מרבע של יין. כיוון שזה פחות של רבע של יין, אין איזה שם יין, זה בטל ופתור. למרות שיש בו טעם, זה לא קוראים בזה טעם יין, קוראים בזה קיוע באלמה, זה לא טעם יין אמיתי. יש אומרים, שכל הדין הזה הוא דווקא בינות שלהם. כך כותב בשולחן ערוך אור החיים סימן רש דלת, שהיו חזקים, אבל בינות שלנו שהם חלשים, לא מספיק רבע, אלא זה תלוי במה שמקובל למזוג באותו מקום. המקדיש פירותיו כשהם מחוברים, עד שלא באו לעונת המעשרות, עוד לא חל עליהם חיוב המעשרות, ובדיין. ואחר שבדיין הגיעו, חייבים במעשר, כי הם הגיעו לעונת המעשרות אצלו. ואם באו לעונת המעשרות והם ביד הגזבר, אם ברגע שהם הגיעו לעונת המעשרות הם היו שייכים להקדש, ואחר כך בדיין פטורים, כי בשעת חובתם הם היו פטורים, כי ההקדש פטור מתרומות וממעשרות. עד כאן. בחוץ. ודנו על זה פוסקי זמננו. פירות שלא נגמרה מלאכתה, שעברו בירושלים ויצאו, כגון סלי ענבים לגת, הוא מתכנן לעשות מהם יין, אז עוד לא נגמרה מלאכתה. סלי תאנים למוקצה, הוא מתכוון לעשות מהם דבלים, מוקצה, אזור שמקצים תאנים ליבשם. מותר לבדות מעשר שני שלהם בחוץ, כיוון שלא נגמרה מלאכתם. חן פירות דמאי, אף על פי שנגמרה מלאכתם, ועברו בירושלים ויצאו, פודים מעשר שני שלהם בחוץ. פירות מעשר שני, שנטמעו בירושלים, ופדיין. אם נטמעו בבלד הטומאה, אסור להוציאם, אלא יאכלו בפנים, מפני שבלד הטומאה מדבריהם. ואם נטמעו בער הטומאה, או שנטמעו בחוץ אפילו בבלד הטומאה, אף על פי שנכנסו לירושלים, הרי אלו נבדים ונאכלים בכל מקום. אם יש פירות של מעשר שני שנטמעו בירושלים, והוא פדה אותם, אז אם הטומאה היא טומאה דאורייתא, נבדים ונאכלים בכל מקום. אבל אם נטמעו בטומאה דרבנן, אז בכל זאת יאכלו בפנים, כי מן התורה הם טהורים, חייב לאכול אותם בפנים. יש להעיר, הרמב״ם אמר פה, הם נטמעו בבלד הטומאה, שבלד הטומאה מדבריהם. המשפט כפי שהוא כתוב לא ייתכן, כי הרמב״ם כתב בפירוש בהלכות טומאות, שיש ולד הטומאות מהתורה. הוא כתב את זה בהלכות אבות הטומאות, פרק ז' הלכה א', ופרק י' הלכה ט'. אז מוכרחים לומר שפה הרמב״ם מדבר על סוג כזה שוולד הטומאה שהוא דרבנן. ויש באמת שגרסו כך פה ברמב״ם, אם תמאו בוולד הטומאה מדבריהם. אבל אפילו אם לא גורסים כך, ודאי שזאת כוונת הרמב״ם. לא שכל וולד הטומאה זה דרבנן, אלא פה מדובר על וולד הטומאה דרבנן. מה זה ולד הטומאה? הנוגע באב הטומאה, או הנטמע באב הטומאה, שמו ולד הטומאה. במה דברים אמורים? כשהכניסה על מנת שלא תתפסם המחיצות. אבל אם לא יתנע, הועיל ונכנס, הרי הוא טהור מן התורה, שאין ולד מטמא שני מן התורה, כבר קלטו מחיצות ואינו יוצא. כלומר, אם הוא לא יתנע, וזה נכנס לתוך המחיצות, והוא טהור מן התורה, אז אפילו שזה יצא, הוא לא יכול לבדות ולא יכול את זה בכל מקום. כיוון שמהתורה זה טהור, וקלטו אותו המחיצות, הוא לא יצא. הדין שתנאי פה הוא דרבנן, כמובן. טלטן של מעשר שני, זה צמח, שאוכלים אותו בשעת הדחק. מותר לאוכלת צמחונים. אפשר לאכול את זה כשזה ירק, לפני שזה מוכן. שכך היא ראויה לאכילה, זה לא נקרא שהוא מאבד את מעשר שני, כי דרך לאכול את זה. יש מפרשים שטלטן זה החילבה שקוראים היום. אז אוכלים אותה כשהיא צעירה וירוקה ולחה, אז היא ראויה למאכל אדם. יש אומרים שהכוונה שאפילו לפני הזמן, יש אומרים שדווקא אז היא ראויה למאכל אדם, אחר כך היא לא ראויה בכלל למאכל אדם. איך יש מציאות שהטלטן הזרוע הזה הוא מעשר שני? המציאות היא רק אם הוא זרע מעשר שני, שאז גידוליו מעשר שני. וכן קרשיני מעשר שני יאכלו צמחונים. קטנית ששימשה להבסת בהמות, הקרשינים האלה אוכלים אותם צמחונים כי הם ראויים קצת למאכל. ואם עשה מהם עיסה מהקרשינים, הוא עשה עיסה, הרי זו מותרת להיכנס לירושלים ולהוציאה, כיוון שהחיוב הוא קלוש, זה לא פירות, אז לכן התירו להיכנס ולהוציא, ואם נטמעו בירושלים, ייפדו ויאכלו בחוץ, כי סוף סוף אין דינם כדין הפירות. אילן, שעומד לפנים מן החומה ונופו נוטה לחוץ לחומה, הענפים שלו נוטים חוץ לחומה, אין אוכלים תחת נופו מעשר שני. יש ראשונים שפרשו על נופו, אם הוא יושב על הנוף, הרמב״ם פרש תחת הנוף. מה הפירוש? מה החידוש? שלא נאמר שהנוף הולך אחר העיקר, וכיוון שהעיקר בפנים, גם הנוף מקבל דין בפנים. אז לפי הראשונים שאומרים שהוא אוכל על הנוף, זה ברור, אבל לפי הרמב״ם, תחת הנוף היה ואמינה שגם הוא יהיה בטל לעיקר. ומעשר שנכנס תחת נופו, אין פודים אותו, זאת חומרה. למרות שלגבי האכילה לא החשבנו את הנוף כעיקר, והנוף מונח בחוץ, הגיע המעשר לשם, כבר אי אפשר לפדות. כי לחומרה הולכים אחרי העיקר. הרי הוא כמי שנכנס לירושלים, ולכן אי אפשר לפדות אותו. כלומר, לעניין אכילה, לא הלכנו בנוף אחר העיקר, אבל לעניין שאסור כבר לפדות, רואים אותו כאילו הוא כבר נכנס לירושלים, כי לחומרה הולכים בנוף אחר העיקר. בתים שבצד החומה, שפתחיהם לפנים מן החומה, וחללם לחוץ. נכנסים לתוך הבית הזה מתוך העיר, אבל החלל נמצא בחוץ. מכנגד החומה ולפנים, כלפנים לכל דבר, כי שם הפתח מבפנים. כנגד החומה ולחוץ אין אוכלים שם, ואין פודים שם, להחמיר. אי אפשר לאכול שם, כי החלל בחוץ. ואי אפשר לפדות, כי הפתח הוא בפנים, אז רואים אין חומרה כאילו זה בפנים. כלומר, לחומרה הולכים אחרי הפתח, אבל לא לכולה. היה חללם לפנים ופתחיהם לחוץ, מכנגד החומה ולחוץ, כלחוץ, פודים בו, ואין אוכלים. אפשר לפדות ולא לאכול. למה? כיוון שגם הפתח בחוץ, וגם הוא נמצא עכשיו בחוץ, אז אין שום סיבה להחמיר. כנגד החומה ולפנים, אין אוכלים שם. מדוע לא אוכלים שם? כי הפתח הוא לחוץ, אז הולכים אחרי החוץ לחומרה, ואין פודים להחמיר, כי סוף סוף הוא נמצא בפנים. והחלונות ועובי החומה כלפנים. חלונות שיש בחומה ועובי של החומה נחשב כלפנים. עד כאן.